הקצה משודרת מאולפני BPM. המכללה של תעשיית המוזיקה. BPM, המציעה מגוון קורסים מובילים בתחומי רדיו, פודקאסטים, קריינות, די-ג'יי, סאונד והפקה, פיתוח קול ועוד. פרטים באתר bpm.com. הקצה. הקצה.
קייזי רדיו. Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rocky!
CinemaScope.
Yeah!
CinemaScope.
CinemaScope.
In Yair Raveh.
So, yeah, that's
you
the voice.
The radio.
That's the radio.
Hi, this is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
שלום שלום. סימסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 296. 11 במאי. כפתת אייר. אני יאיר רווה, תודה רבה שבאתם. יום שלישי היום. שני דברים שקשורים בקולנוע לפתיחה. א', גלובוס הזהב, נראה שזהו. שנים אני מקטר על הדבר הזה, מאז שפגשתי את האנשים שמצביעים לגלובוס הזהב, כשהייתי רואה אותם במסיבות עיתונאים וג'אנקטים בניו יורק, כשגרתי שם בשנות ה-90. גוף משונה שלא הבנתי אף פעם למה נותנים להם להצביע לפרסים. ואתמול רשת NBC הודיעה שהיא לא תשדר את טקס גלובוס הזהב בשנה הבאה. הרבה בלגנים, לא ניכנס לזה עכשיו, נדבר על זה בעונת הפרסים בשנה הבאה. כל הכוח של ה-Hollywood Foreign Press Association, הגוף שמחלק את גלובוס הזהב, אגודת העיתונאים הזרים בהוליווד, כל הכוח שלה היה בזה שהם שודרו ב-NBC, בפריים טיים, בימי ראשון, הקדימו את האוסקר, הם קיבלו המון כסף מ-NBC ויכלו לממן את הטקס הזה, ובלי שידור אני לא חושב שתהיה להם יותר זכות קיום, לפחות לא בימינו האלה. אז בינתיים אמרו רק 2022 NBC, האם ב-2023 הכל יחזור ויהיה מתוקן? אני לא יודע, אבל גוף מאוד משונה שכבר מזמן היה צריך להישאר שולי, אבל קיבל במה הרבה יותר גדולה ממה שהגיע לו. זה א', ב', השאלה שהכי הרבה שואלים אותי, כל הזמן שואלים אותי, מה יש לראות? מה יש לראות? עכשיו הכי הרבה שואלים אותי, מתי ייפתחו בתי קולנוע? מתי ייפתחו בתי קולנוע? וכל פעם אני שומע תאריך אחר. שלשום שמעתי 21 במאי, שזה השבוע הבא. והבוקר שמעתי, היום שלישי, כן? 27 במאי. אז התשובה היא שאני לא יודע, ואני חושב שהם לא יודעים. אז אני לא יודע מה היא. אז אין הרבה, אני מדבר על סרטים בחלק הראשון של התוכנית, אבל נשמע גם הרבה מוזיקה. ונתחיל עם זה, בדיוק השבוע לפני 20 שנה, יצא אלבום בכורה של להקה שכמעט מהרגע הראשון נורא אהבתי אותה, והלכתי ואהבתי אותה יותר ויותר מאלבום ולאלבום שיצא ב-20 שנים האחרונות. דקה בריטית בשם אלבו, זה האלבום הראשון שלהם שצא עכשיו, דלקס אדישן, הוצאה מחודשת של האלבום הראשון, Sleep in the Back, זה מתוכו רד. תודה שאתם איתי פה, רדיו הקצה, אני יאיר רווה, 20 שנה לאלבום הבכורה של אלבו, תודה שאתם פה. שיר כל כך יפה, רד הוא נקרא, אדום.
Nothing to prove. Put you to bed, you can let it all go. We've been playing too roughly, play.
perfect, just as you are. I'll give you the time you deserve. Don't make those promises, don't tell me again. The dust is gonna settle your legs, you
כמעט כל פעם שאני מציג שיר חדש של אלבו, או לפחות בעבר, אני חושב שזה כבר נגמלנו מזה, אז הייתי אומר שגיא גרבי, הסולן של הלהקה ושכותב את רוב השירים, נורא נשמע כמו פיטר גבריאל, אבל אני כבר נורא אהבת כל שלו בפני עצמו, גיא גרבי ואלבו, להקה ממנצ'סטר, לגמרי בצירוף מקרים, תהיה לנו עוד להקה ממנצ'סטר בהמשך. סתם יצא ככה, מדברים חדשים שיצאו, אז תהיה עוד לקה ממנצ'סטר. תחכו. בואו נדבר קצת על סרטים שאתם יכולים לראות בבית, ב-VOD שלכם, ועל משחקי מחשב, עיבודים למשחקי מחשב. אני אגיד ככותרת, אני לא אוהב עיבודים למשחקי מחשב, אני לא גיימר, אני לא משחק משחקי מחשב, אז אין לי. הרבה פעמים סרטים שמוססים על משחקי מחשב, באמת פונים לקהל של הגיימרים, שהוא קהל נאמן יותר מקהל של קולנוע ונלהב יותר, והקולנוע נורא רוצה לאמץ את הקהל הזה אליו, כי תעשיית הגיימינג הולכת וגדלה ותעשיית הקולנוע הולכת ומצטמצמת מבחינת כמות הכסף או המזומן שהעסק הזה מגלגל. אז שנים, פחות או יותר, כן, כבר 25 שנה, מאז אמצע שנות ה-90, הקולנוע תחילה שנות ה-90, הקולנוע מנסה להפוך משחקי מחשב לסרטים. מבחינה איכותית, אומנותית, ביקורתית, הם אף פעם לא מקבלים ביקורות טובות, ולכן גם דבק בהם איזשהו סוג של תחושה, איזושהי תחושה שהסרטים האלה, בגלל שהם מקבלים ביקורות כל כך גרועות, שהם גם כישלונות. אני באמת חושב שרוב האנשים חושבים, אפילו אני חשבתי ככה, אבל הלכתי ובדקתי, שרוב הסרטים שמבוססים על משחקי מחשב הם כישלונות קופתיים, וזה לא נכון. הרוב, ממש רוב גמור של הסרטים, הצליחו, והצליחו יפה אפילו. אבל היו גם לא מעט פלופים מביכים, שכנראה, או לפעמים התקבצו ביחד, ולכן נוצר איזשהו סוג של דימוי ש... הוליווד פשוט לא יודעת איך לעשות את זה. עכשיו, יכול להיות שהוליווד לא יודעת לעשות את זה, אבל הקהל מגיע, ואני חושב שמשנה לשנה, בייחוד כשהוליווד רואה איך אולפנים כמו מרוול ולוקאספילם מתייחסים למעריצים, ואני חושב שכיום יותר ויותר סרטים שמבוססים על משחקי מחשב, באמת פונים, לא מנסים להרחיב את הקהל, לפנות לקהל שלא מכיר את המשחק, ולפתוח את זה לקהל חדש, אלא באמת פונים לקהל המעריצים, ומנסים להכניס כמה שיותר פרטים ודמויות וז'רגון מעולם הגיימפליי, מעולם המשחק, כדי לגרום למעריצים נורא לצהול ולהתלהב ברגע ששומעים שם של דמות, או איזשהו סוג של קאץ' פרייז, או מין משהו כזה, שקשור בתוך המיתולוגיה של המשחקים. אני נזכר בזה, ואני מדבר על זה, אפרופו שני סרטים ש... יצאו ממש בשבועות האחרונים, אחד מהם בסטרימינג ובתי הקולנוע באמריקה, מורטל קומבט, גרסה חדשה למשחק המחשב מורטל קומבט. הוא יגיע לישראל, הוא יצא בבתי הקולנוע בישראל ברגע שבתי הקולנוע ייפתחו, כלומר, הוא היה, כאמור, היה אמור לצאת ב-21 במאי, זה היה התאריך. עכשיו אני כבר שומע 27 במאי, אז דיברנו על זה בקודם, אבל אני סתם אומר תאריכים, כי סתם אומרים לי תאריכים. הרי אנחנו מדברים על, אני חושב שמדצמבר אנחנו אומרים שכל פעם יהיה, בתי הקולנוע אומרים לי להיפתח והם לא נפתחים, אז אני לא יודע, בסוף זה באמת יהיה יוני, לא יודע. אבל הוא אמור לצאת, מורטל קומבט החדש אמור לצאת בבתי הקולנוע בארץ, אם אתם חובבי הסרט והמשחק, אז הסרט אמור לצאת בארץ. אבל במקביל אליו, יצא ב-VOD, ראיתי את זה ב-YES, אבל אני מניח שזה סרט כזה שהוא יהיה מן הסתם ב-VODים של... של כל החברות הגדולות, עיבוד נוסף למשחק מחשב, Monster Hunter, ציידי המפלצות בעברית. והחיבור ביניהם הוא נפלא. הבמאי של ציידי המפלצות הוא פול W.S. אנדרסון, והוא זה שביים ב-1995 את הגרסה הראשונה למורטל קומבט. אז עכשיו הגרסה החדשה של מורטל קומבט זה ריבוט לסרט שפול תומס, פול W.S. אנדרסון ביים ב-95, ומאז פול W.S. אנדרסון ביים עוד עיבוד למשחק מחשב Resident Evil, בעברית קראו לזה, לסרטים שלו קראו האויב שבפנים, עם מי שתהיה ותהפוך לבת זוגתו מילה יובוביץ', שהיא באמת גיבורת אקשן נפלאה בעיניי, שחקנית אקשן שאני מאוד מאוד אוהב לראות אותה בסרטים, והוא ביים, יצאו 6 סרטים בסדרת Resident Evil, האויב שבפנים, 4 מתוכם פול W.S. אנדרסון ביים, ועוד את השניים אחרים הוא רק כתב והפיק. אז הוא עכשיו עזב את סדרת Resident Evil, שגם היא מקבלת השנה ריבוט על ידי יוצר אחר, ועבר למשחק מחשב חדש, כאמור, למאנסטר הנטרס, וכנראה שגם פה הציפייה היא שיהיו הרבה סרטי המשך. עכשיו, מאנסטר, כאמור, עם הכותרת שלי שאני לא אוהב עיבודים לסרטי, למשחקי מחשב, לעומת זאת, אני מאוד אוהב את הסרטים של פול W.S. אנדרסון, זה מרתק אותי, אני לא יכול להסביר את הסתירה בזה, חוץ מהעובדה הזאת שכנראה הוא פשוט במאי טוב. אז בואו נעשה קודם כל סדר עם השם שלו. אם אתם קוראים אותי עוד מימי זמן תל אביב, כן, לא, מימי העיר, אני חושב שפעם ראשונה שכתבתי עליו בהתלהבות הייתה בשנת 2002, כשיצא Resident Evil הראשון, ואז נשפחתי על הסרט הזה וכתבתי עליו. ואי אפשר שלא להתייחס לעובדה שיש שני במאים עם שמות כמעט זהים, ולכן הם צריכים לשים את השמות האמצעיים שלהם כדי שנבדיל ביניהם. מצד אחד יש את פול תומס אנדרסון המפורסם, במאי של אוסקרים, במאי של סרטי איכות, במאי של יצירות מופת, במאי שנכנס לתוך הקנון ההוליוודי, באמת אחד במאים הכי טובים של הדור שלנו, אני חושב שהוא כמעט בדיוק בן גילי, ובאמת אחד במאים הגדולים של העידן הזה. ולצידו במאי בריטי, שגם נקרא פול אנדרסון, אבל פול ויליאם סקוט אנדרסון, פול דבליס אנדרסון, הם התחילו ממש במקביל, הסרט הראשון של הבמאי הבריטי אנדרסון היה ב-94, והסרט הראשון של הבמאי האמריקאי אנדרסון היה ב-96, הם פחות או יותר בני אותו גיל, אחד תחילת שנות ה-50 ואחד באמצע שנות ה-50, אבל אין דמיון בין שני האחים. אחד עושה סרטי אקשן שמבוססים על משחקי מחשב, השני עושה יצירות מופת נצחיות. אבל באופן מטורף, הסרטים של פול דבליס אנדרסון נפלאים בעיניי. אני חושב שהוא יודע לביים אקשן, הוא מין אלוף בבי-מוביז. יש לי חיבה לבי-מוביז, ואני חושב שהוא מישהו שיודע לביים יותר גדול ממה שמאפשרים לו. כלומר, האמצעים שזמינים לו בתור במאי בי-מוביז, הם יותר מצומצמים מהתוצאה שהוא מגיע אליה בסופו של דבר. ותמיד הסרטים שלו, יש בהם איזושהי סיג של אינטנסיביות, שהיא לא יכולה להיות בסרטי האקשן הגדולים, כי סרטי האקשן הגדולים פונים לקהל רחב, אז הם יהיו תמיד קצת יותר מאופקים מבחינת האלימות, ומבחינת האגרסיביות, ומבחינת הקצב, והוא יותר מיומן ויותר מלוטש מבי-מוביז יותר נחותים, שנראים קצת קיקיונים. אז הוא נמצא איפשהו בתחום הביניים הזה, שהוא עושה סרטי אקשן שהם לא בליגה הראשונה, אבל הם גם לא בתחתית הליגה, אבל אני חושב שיש לו פשוט רצף של הברקות, והוא יודע איך לנהל סרטי אקשן, ואיך לגרום לסרטים פשוט לרוץ קדימה. הוא במאי של ספרינטים. כל סצנה תמיד רצה קדימה, ואין בו רחמים לדמויות, הדמויות שלו תמיד חוטפות ומקבלות מכות משם ומכאן, אבל איכשהו מצליחות לקום ולהיחלץ מזה. ואני חושב שהבעיה שלי עם עיבודים לסרטי מחשב, למשחקי מחשב, זה שיש בהם משהו מונוטוני. וזה נכון גם למורטל קומבט החדש, שאני לא יודע, גם אם כשהוא יוצא לבתי הקולנוע, אני לא יודע אם אני אתן לו ביקורת יותר גדולה ממה שאני יכול לתת לו כרגע, שיש לו סצנה פתיחה מאוד מאוד יפה, שמתרחשת במאה ה-16, ממש ממש יפה. ואחר כך זה באמת נראה, הופך לקשקוש כזה של מין קרבות שמאוד חוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב. אז אני זיהיתי מהמעט שאני מכיר, שבאמת הגיימרים שאוהבים את מורטל קומבט נורא הצהלו וישמחו מהסרט, כי יש שם כל מיני דמויות שהם אמורים לאהוב מאוד מהסרט, מהמשחק וכן הלאה. אין לי יותר מזה, אבל על צעדי המפלצות, אני חייב להגיד לכם, אני אומר את זה קצת במבוכה, אבל הרבה זמן לא נהניתי מסרט ככה. אולי כי אין הרבה סרטים לראות, והסטנדרטים שלנו ירדו, אבל הסרט הזה מילא אותי באיזשהו סוג של עושר של סרט באמת אקשן שהולך נורא רחוק. הוא די דוחה, זה סרט על מפלצות, כן? על קבוצת חיילים, שאני לא אסגיר שום דבר אם אני אגלה שתוך משהו כמו 20 דקות לא נשאר כלום מקבוצת החיילים הזאת חוץ מהמפקדת שלהם, מילה יובוביץ', ומגיעים לממד אחר ששם כדור הארץ נשלט על ידי מפלצות, הם צריכים להילחם מפלצות. המפלצות האלה מגעילות נורא, הן דוחות. נזכרתי בסרט שראיתי כשהייתי ילד את מסעות סינבד ושבעת הימים, שבעת כן, האוקיינוסים, שגם שם היו חרקים ענקים, היה שם הכביש גדול, סרט שאני זוכר מהילדות של כאחד הדברים הכי דוחים שראיתי כילד. אז זה קצת שם, זה קצת מהעולם הזה של לעשות סרטי סינבד, וסיפורי אלף לילה ולילה, אבל בטכנולוגיה של היום, והיא נלחמת בהם, ולצידה מצטרף טוני ג'ה, שזה גם הברקה, הסרטים של טוני ג'ה, הוא כוכב אקשן תאילנדי, והסרטים שלו הם מופלאים. מי שאוהב סרטי מכות וריצה ומרדפים, אז הסרטים של טוני ג'ה הם פנטסטיים. אז מילה יובוביץ' בהתחלה נגד טוני ג'ה, ואחר כך לצד טוני ג'ה. אין הרבה דיבורים, כי הם לא דוברים אחד את השפה של השני, והם רק צריכים לשרוד וללחם במפלצות. ובאמת באופן מופלא הסרט הזה כל רבע שעה, כל 20 דקות כאילו מתחלף סרט, כאילו אנחנו נמצאים בסרט אחד, כלומר, אם הבעיה שלי זה המונוטוניות של הסרטים, אז הסרט הזה לא סובב מונוטוניות, הפוך, הוא כל הזמן עולה דרגה, והאינטנסיביות של החצי שעה הראשונה, אתה אומר, וואו, כאילו, לאן אתה יכול ללכת משם? מבחינתי, הסרט הזה יכול להיגמר כאן, זה חצי שעה הראשונה של אקשן, ואז זה עובר לשלב הבא, ואז עובר לשלב הבא, ובאמת איזשהו סוג של התמעת הרעיון של משחקי המחשב, שכל שלב הוא כמו עולם חדש בפני עצמו, עם אתגרים חדשים ועם נשקים חדשים, ואפילו עם דמויות חדשות שהולכות ומצטרפות, ועם סכנות חדשות, וגם עם הכנה ראויה ומעניינת ומסקרנת לסרט המשך, שאני מניח שיבוא. והסרט הזה הוא גם בגלל שהוא עיבוד למשחק מחשב של החברה היפנית, חברת קפקום, אותה חברה שגם סרטי רזידנט איבל היו מפרי עתה, אז גם יש מימון יפני לסרט, אז גם סרט מושקע. שמעו, ממש חיבבתי אותו. אם אתם אוהבים סרטי אקשן, מפלצות, קצת מגעיל, קצת אלים, לא מאוד מתוחכם, אבל יש שם פשוט קולנוע ששועט קדימה, על הסרט הזה הוא אחלה. ואחד הדברים שמעניינים להגיד עליו, זה מה הופך סרט לבי-מובי, להבדיל מ-A-מובי, שאני חושב שבמאי שהוא הולך לעשות סרט בליגה הגבוהה, מקבל את המשאבים לחדש וליצור עולם חדש ויזואלי, שאלה שיבואו אחריו יחכו אותו. אז פול W.S. אנדרסון הוא מהמחכים, הוא לא מאלה שמייצרים את אוצר המילים שאחרים השתמשו בהם. אלא הוא מסתכל מה קורה מסביב, ועושה הלאה, אבל לוקח את זה למקום שהוא קצת יותר אינטנסיבי. כל זה בא לומר שבגלל שזה סרט שמתרחש כמעט כולו במדבר, אז מבחינה ויזואלית זה סרט שמאוד לוקח מהעולם של מקס הזוהם כביש הזעם, של ג'ורג' מילר, וקצת ממחזר שם רעיונות, אבל אני חושב שהוא עושה את זה נהדר. עושה את זה ממש טוב. אז זהו, התלהבתי עכשיו במשך 20 דקות מסרט עיבוד למשחק מחשב. הפקה אמריקאית, יפנית, של אקשן ויריות וסכינים ואלימות ודם. מאוד לא אינטלקטואלי, אבל נהניתי, מה אני אגיד לכם? אתם יודעים שאני נורא אוהב את ג'יימס, נכון? להקה ממנצ'סטר, שבעה נגנים ממנצ'סטר, עומד לצאת להם אלבום חדש, הם הוציאו שלושה שירים מתוכו ב-EP, ונשמע את שלושתם, זה הראשון שביניהם, Beautiful Beaches, ג'יימס, שיר חדש, אלבום חדש ממנצ'סטר, אלבום יוצא בתחילת יוני, וזה מתוכו. Better wake up for beaches, put your foot חושבים שטים בוס מג'יימס מכיר את גיא גרווי מאלבו? כלומר, אלה ממנצ'סטר ואלה ממנצ'סטר. והם ביחד מכירים את אלה מניו אורדר, שהם גם ממנצ'סטר, נכון? ואת הסמיץ הם גם מכירים? את מוריסי? כל אלה ממנצ'סטר, כולם מכירים אחד את השני? אז בקרוב אלבום חדש לג'יימס, כמובן שחייבתי אותם כשהם עבדו עם בריאן אינו, אבל אני נורא אוהב את המוזיקה שלהם ואת השירים שלהם. האלבום הזה, גם בעטיפה שלו וגם בתכנים שלו, מאוד מושפע מהשנה שעברה על העולם, שנת הקורונה, שנת 2020. בשיר הבא, שעל שמו נקרא גם האלבום, שם האלבום נקרא All the Colors of You, כל הצבעים שלכם, שלך, נראה לי כמו איזשהו סוג של שיר סיכום שנה. מה היה לנו בשנת 2020? אז היה לנו בידודים וסגרים ווירוסים ומחלות, אבל גם כל מה שקרה באמריקה עם הקוקלקס קלן ובלאק לייבס מטר, אז נראה לי שכשהוא שר All the Colors of You, אז אני חושב שהוא מדבר על הצבעים של אמריקה. פתאום גילינו את כל הצבעים של אמריקה, לא רק את הכחול אדום ולבן. אז בתחילת יוני יוצא אלבום חדש של ג'יימס, שיקרא All the Colors of You, עם איש עם מסכה, מסכת קורונה, מסכת מנתחים על הפנים, עם צבעונית. אבא של אשתו של טים בוס מת מקורונה במהלך השנה האחרונה, אז יהיה הרבה מוטיבים של קורונה באלבום הזה, גם בשיר הזה וגם בשיר הבא שנשמע אחריו. Everybody's in there, okay. Facing what we can't escape. Every time we're through, your shit sticks to my shoe. Tell me how you're staying sane. Haven't hugged a human since the end of May. Quarantine with you. Our world's a private zoo. ג'יימס, הסינגל החדש, בתוך האלבום שיצא בתחילת יוני, אלבום חדש שלהם, ג'ק נייף לי, שהפיק את האלבומים הפחות טובים של U2, הפיק את האלבום. אני חושב שהם פשוט בוחרים איזה מפיקים עובדו עם U2, ואז הם הולכים לעבוד איתם, ככה הם עובדים. שני שירים של ממש מסכמים את שנת הקורונה האחרונה באוצר המילים ובמוזיקה. אין לי יותר סרטים לדבר עליהם. גם אין מצב רוח, אתם רואים מה קורה בחוץ, אז קצת יש מוזיקה חדשה ששמחה אותי. אז אם אתם מחכים לשמוע עוד על סרטים, תיכון ללכת, נהיה פה בשבוע הבא. בשבוע הבא דווקא יש סרטים מעניינים, אבל נחזור למוזיקה. לגס גס, גוס גוס, להקה איסלנדית. הם היו 11 כשהם התחילו ב-95, ועכשיו הם רק שניים. יש להם אלבום חדש שיצא בסוף החודש, מתוכו יש סינגל חדש שנקרא Love is Alone, ובו הם מערכים את ג'ון גרנט, שמתברר שעבר לגור באיסלנד, מי ידע? מובל הום, ככה יקרא האלבום החדש של גס, שיצא בסוף מאי. ואם כבר הזכרנו את זה שג'ון גרנט מתארח בשיר של גוסגוס, והוא עכשיו גר באיסלנד, אז גם לג'ון גרנט יש אלבום חדש, סינגל חדש. שיר, אלבום נקרא Boy from Michigan, הסינגל נקרא Boy from Michigan. וזה מתוכו.
You know my mama so close to the Ronco witch, that lady who I always thought was rich, and I considered her with all wonder when she came around. And in the summertime we went to Catherine Park, a place where you could have yourself a summer lark, swinging and spinning on the merry-go-round till the sun went down. Stories about Connie's car, and how she barely got out when it caught on fire, and the trucker came along and he saved her life, and she was alright. Now it sits across the way from Hall's apple farm, a place that I've carried with me for so long. You can find it if you drive along Redwood Trail through the maple trees.
Signal from another world.
בערך שלוש שנים, גוס גוס, מוצאים סינגלים אחת לכמה חודשים, בלי אלבום שיקבץ אותם ביחד. אז הנה, הוא מגיע בסוף החודש, מובייל הום, יקרה אלבום, אני לא יודע אם הוא יקבץ את כל השירים שמוציאו בשלוש השנים האחרונות, אבל את שני האחרונים ששמענו, כן, Our World, ולפני זה שמענו את שיר אחר, שכבר שכחתי את שמו. מה זה היה? Love is Alone, כן. זה השיר ששמענו לפני זה, וגם היה ג'ון גרנט. ונסגור עם מה שפתחנו איתו, 20 שנה, בדיוק 20 שנה, לאלבום הבכורה של אלבו, A Sleep in the Back, מת על השם הזה, לישון מאחור, מן הסתם במכונית. זה חוויה כזאת שהיא דו שלבית, כשאתם ילדים, אז אתם ישנים מאחור, כשההורים נוהגים. כשאתם ההורים, אז אתם נורא נהנים מזה שילדים ישנים מאחור. אז החוויה הזאת של לישון מאחור היא חוויה כזאת רב דורית, ומספקת בכל שלב של החיים. אני חושב שזה השיר שנשמע עכשיו, Any Day Now, הוא השיר הראשון ששמעתי, של אלבו. אני חושב שההתאהבות הייתה מיידית. זה השיר שפותח את האלבום הזה, Sleep in the Back, שיצא ב-7 במאי 2001. עכשיו יצא דילקס אדישן שלו, עם המון 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 תוספות. עם זה אנחנו, אני חושב שעם זה אנחנו מסיימים פחות או יותר, לא בטוח שעם זה נסיים פחות או יותר. את סימסקו ברד הקצה, כנראה שכן. נסיים את זה, סימסקו ברד הקצה. תודה שהייתם איתי פה היום.
סינמסקופ.
סינמסקופ.
Yeah!
עם יאיר רווה.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
סינמסקופ.
סינמסקופ.
Yeah!
עם יאיר רווה.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.